This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
רוצים להקים סטארט-אפ משלכם? אם אתם מעלים רעיונות, אבל בסוף מאחסנים אותם במגירה, הפודקאסט הזה הוא בשבילכם. סטארט-אפ במגירה מבית סטארט ישראל, בהובלת סניר לוי ואריאל מונפו. הפודקאסט שיעזור לכם להבין מאיפה מתחילים ואיך הופכים רעיונאות ליזמות.
אז שלום לכולם, אנחנו בחלק של הנקודות המשפטיות שצריך לשים עליהן.
הטעויות המשפטיות הנפוצות. בוא נדייק, אנחנו פה עם משפטנית לידינו שלא נסתם יכול.
כן, אנחנו מדברים על הטעויות המשפטיות שרוב היזמים עושים בתחילת הדרך, ובאמת עושים לחרב להם את המסע.
זכור כמו שלומכם.
קצצה מהמם, כן.
אז בואי, כדי להיכנס ונחבר אותנו גם לפרק הקודם,
התחלנו... שדרך אגב, אני חייב להגיד שהוא היה מאוד אמוציונלי בשבילי. כל הדברים האלה נוגעים בסופר רגישים לכל יזם, אני חושבת פה נקודות מעניינות. בגלל זה אנחנו עושים עוד פרק, כי יש פה value גדול. ואריאל.
ובהקשר הזה, קצת אם שנייה עלית את נושא האמוציונליות, אני רוצה גם רגע באמת להתייחס לנקודה הזאת, כי אני יודעת ש... הרבה פעמים יזמים לא מטפלים בדברים, הם מזניחים אותם, כי זה כואב וכי זה לא נעים לגעת בהם. כמו למשל, דיברנו בפרקים הקודמים, בפרק הקודם על הסכם המייסדים, זה לא תמיד נעים לפתוח מול השותפים האחרים את כל הנושאים האלה.
נכון, דיברנו על זה אחרי, שאני הסברתי לך למה זה לפעמים בעייתי.
נכון, אחרי שסיימנו את ההקלטה, נכון. אז באמת, הרבה פעמים אנחנו נתקלים במצבים שלא נעים לנו לדבר, זה נושאים שלא כל כך נעים לפתוח, אבל צריך באמת להבין שיש דברים שפשוט צריך שנייה לדבר עליהם, להסדיר אותם, ואז לשים את זה במגירה, בתעשייה הזו במגירה, בתקווה שלעולם לא נצטרך לפתוח אותו. אבל זה שלא נתמודד עם הדברים, הם לא יעלמו, הם גם נמצאים, ימשיכו לשבת בכל אחד מאיתנו, וכן.
מסכים איתך.
מערכות יחסים, אינטליגנציה רגשית, אמרת לפני זה והזכרנו, אני חושב שזה גם הניסיון לפעמים גם מביא דברים, אבל יש אנשים ש... פשוט לא מתאים להם להיות יזמים, שזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. צריך בשלות מסוימת, כל מיני דברים אחרים, שנעשה את זה פרק אחר לגמרי, כשנדבר על הצוותים. אז אם עכשיו אנחנו רוצים רגע גם להתחבר לפרק הקודם, דיברנו על הסעיף הראשון של הטעויות, זה לא לבוא לספר למעסיק, מה הנקודות מפתח שמה שאת רוצה ככה להדגיש שוב, ורדית?
זה נשמע קצת כאילו ההמלצה היא לא לבוא, אז...
אני תמיד אגיד מה לא, ואז את תגידי מה.
אז באמת דיברנו על זה שרוב היזמים חושבים על הרעיון, מתחילים לגשש בעצם לקראתו, כשהם עדיין עובדים כשכירים, ואמרנו ש... חשוב לזכור שכל הפיתוח והקניין הרוחני שאנחנו מפתחים בתקופת העסקה בחברה אצל המעסיק שייכים למעסיק זה כברירת מחדל. מה כן לעשות? לבוא וכן לדבר על זה עם המעסיק ולקבל את אישורו, לדאוג שיש לנו גם אישור לזה בכתב. לא לעבוד על המיזם בזמן העבודה במשרד בחברה.
ולא להשתמש במשאבים.
לא להשתמש במשאבים בדיוק. לא להשתמש במשאבים של החברה, גם משאבים פיזיים, כגון טלפון, מחשב וכאלה, וגם משאבים של, לדוגמה, נתנו כרשימת לקוחות, כן?
כן.
של החברה, ובטח ובטח לא לעבוד על מיזם שמתחרה בחברה. הנקודה השנייה שדיברנו עליה היא באמת בנושא השותפים. אנחנו לוקחים מישהו לתקופת ניסיון כדי לראות אם זה באמת יכול לעבוד בינינו. אז כן, לדבר על הדברים של כמה זמן תקופת הניסיון ומה קורה אם זה מצליח או לא מצליח. כל מה שקשור להסכם המייסדים דיברנו על העיתוי, מה משמעות העיתוי בחתימה להסכם המייסדים ומה המשמעויות בעצם של חתימה מאוחרת. הסכם המייסדים באמת מסדיר את כל היחסים בין המייסדים בחברה, כמו למשל איך נקבל את ההחלטות בחברה, מה קורה אם יזם עוזב, מנגנוני היפרדות, שיוך של הקניין הרוחני שמפותח על ידי כל אחד מהיזמים. אגב, גם נקודה חשובה זה הרבה פעמים גם קניין רוחני שמפותח טרם הקמת החברה, כן? ולכן סופר חשוב לעשות בעצם שיוך של הקניין הרוחני מהיזמים שפיתחו אותם באופן אישי לטובת החברה, כך ש...
כן.
מעולה.
אוקיי.
אגב, ו...
הסעיף האחרון
זה דיברנו גם על פתיחת חברה, כן, בדיוק. מתי חשוב לפתוח את החברה? דיברנו בעצם על 4 שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אחד, זה האם אני כבר נותן ערך ללקוחות מהמיזם, גם אם הוא ערך חינמי. השני זה האם אני עובד עם שותפים על המיזם, פשוט כי קל יותר להסדיר את יחסי השותפים במנגנונים שקיימים בדיני החברות. הדבר השלישי זה האם אני, האם אני מעלה את הערך הפיננסי של המיזם שלי כדי להימנע מחבות מס במעבר בעצם, בעברת המוניטין והקניין הרוחני ממני אל ישות משפטית אחרת. והדבר הרביעי זה שאם אני מגייס משקיעים, אז לקראת גיוס השקעה, אז כמובן שיתייחסו אליי הרבה יותר ברצינות אם אני חברה בעם.
האמת שזה ממש מגניב, כי זה נתן לי כל מיני רעיונות לפרקים אחרים, שאנחנו נדבר על ההיבטים האלה, לא בהיבט המשפטי.
אוקיי.
הנקודות האלה לא בהיבט.
אז זה מכניס אותנו לנושאים של היום, שאנחנו דיברנו לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אז אחד הנושאים הכי חשובים בעיניי, שאני ראיתי פה ברשימה, שאני הייתי שם עליו את הקש, ואני אשמח לשמוע את הדעה שלך, זה באמת, בחרתי שם, בחרתי מותג, אני בריאתי, שם, מותג, צבעים וכל המסדרים. זה בסוף מאפיין מה החברה, שאנחנו רואים את פייסבוק, שאנחנו רואים את אינסטגרם, שהאמדוקס עשתה שינוי של הלוגו, כולם הרימו גבה. זה ממש מאפיין מה קורה שם, ופתאום נוכחתי לדעת שיכול להיות שאני לא יכול להשתמש בזה. ואם אני יכול להשתמש בזה, מבחינתי ביג נו נו להרבה דברים, ואני אשמח לשמוע את דעתי.
אוקיי, אז בואו תראו, בואו נתחיל מדוגמה, כן? אחת הלקוחות שלי זה אחת האפליקציות היותר מוכרות בישראל, בהיקף מטורף, כן? של רק בישראל 3.5 מיליון משתמשים, שתבינו את סדר גודל, כנראה שהיא מותקנת אצל כל אחד מאיתנו פה בנייד. וגם אצל המאזינים שלנו, מטעם מן הסתם חיסיון עורך דין לקוח, אז אני לא אוכל... אז עוד אם נגיד, אתה שואל אותה משהו, אתה לא יודע אם זה כן או לא, אני עושה לך ככה עם הראש כאילו, ואתה לא יודע, זה כן, זה לא, אין לי מושג. אוקיי, אז זהו, אז עכשיו, הם באמת רצו קדימה, תבינו את סדר הגודל של 3.5 מיליון משתמשים, זה משוגע, נכון? רק בארץ. אוקיי, עכשיו בארצות הברית רשמנו את סימן המסחר בלי בעיה, היה ממש קל, לא היו השגות, לא היו עניינים, לא כלום. וכשבאנו לרשום אותו בארץ, אז נתקלנו בסירובים, מאחר ויש סימנים דומים של חברות סופר מוכרות. אני לא אגיד, איזה חברות אלה, אבל בואו נגיד בסדרי גודל שכולנו מכירים, נגיד.
כן.
קחו את סדר גודל של פייסבוק, שזה סדרי גודל כאלה, בסדר? חברות...
שאת אומרת סימן מסחר, הכוונה היא ללוגו או לשם?
אוקיי, אז אם שנייה...
כי את היית הציבור יותר סימן צורני, אני חושב, נכון?
אז באמת, אם השאלה היא על מה קודם כל לרשום את סימן המסחר של המותג שלי, אז זה קודם כל על הסימן המילולי, כי ההגנה המשפטית שלו הרבה יותר רחבה, מלרשום סימן מסחר על לוגו. אבל רגע, בואו נלך שנייה אחורה, כי אני רוצה לדבר שנייה על החשיבות של זה. עכשיו תחשבו על החברה הזאת עם האפליקציה שיש לה 3.5 מיליון משתמשים. אז כרגע היא מתחת לרדאר של אותה חברה שיש בה את הסימנים המוגנים פה בישראל, נכון? אבל ולבוא עכשיו, אחרי שיש להם כל כך הרבה משתמשים, ואגב לא צריך להגיע למספרים כאלה אסטרונומיים, זה אפילו גם אם יש לך קהל הרבה יותר קטן, לבוא ולעשות שינוי מיתוג אחרי תקופה כזאת, זה משהו שעשוי...
אני באמת חושב שזה אסון.
לחרב לך?
בריאתי.
חד משמעית, עזבו שנייה את העלויות הכספיות המטורפות שיש לדבר הזה. זה... הסיכון שיש בזה, שלא יכירו אותך כבר יותר.
גם בתור יזם, אני חייב לומר לך, אתה מתחבר לשם ולצורה ולרעיון עצמו, אתה מתחבר על התופעה הרבה פעמים כיזם מהשם. אם הצלחת להביא שם טוב, שם בריאתי זה דבר מאוד מאוד חשוב, ולוגו, ופתאום צריך לשנות את זה, זה גם לך עושה משהו כזה של מה עשיתי.
כן, אבל אנחנו אפילו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים באמת על ההשלכות המהותיות, באמת יש לזה מעבר להרגשה של הבאס, אני צריך להיקשר למותג אחר.
כן.
אני
לוקח את זה
רגשית
למקום אחר.
כן, אז אני מדבר אופליין על כל הרגשות שלך בעסקים, אני צריך לצאת מהחוץ.
כן, אז באמת, לשנות מותג אחרי תקופה, כשכבר בנית מוניטין מסוים, זה יכול להיות קרייסס רציני, כי אף אחד לא הכיר אותך יותר במותג. הרי צריך לבנות את המותג מאפס, או להשקיע המון 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 משאבים, כדי לחנך במרכאות את הציבור, לראות את המותג החדש כמותג הישן שהם מכירים, כן? אוקיי, אז מה כן עושים? אז קודם כל, אם לא עשינו את זה עד עכשיו, בשלבים שדיברנו עליהם, עד כה זה הזמן. זה הזמן כשאני רק מתחיל לבנות את המותג שלי, לראות האם אני בכלל מתחיל לבנות מוניטין עם שם מותג שאני יכול להשתמד. יפה. אז איך אני אעשה את זה? יש כמה דברים שחשוב לזכור בהיבט הזה. קודם כל אחד בצורה הכי פשוטה. בוא תעשה חיפוש בגוגל, תראה בכלל אם יש מישהו שעושה שימוש בשם הזה.
אבל זה יכול להיות שימוש בשם למטרות אחרות.
כן, כן, כן. תכף אני אגע גם בזה. מה שצריך באמת לזכור, ונגעת בנקודה נכונה, זה שזה בסדר אם נגיד להשתמש באותו שם מותג, אבל מעולמות אחרים לגמרי. נגיד, וזה גם כל הקטע בסימני מסחר, שזאת הנקודה הבאה שלי, שלחפש באמת במאגרי סימני המסחר במדינות שבהן אנחנו פועלים. למה? כי הגנה של קניין רוחני, ובפרט של סימני מסחר, היא הגנה טריטוריאלית. זה אומר שאם רשמתי את סימן המסחר שלי בישראל, זה לא אומר שיש לי הגנה על השם הזה בכל המדינות.
אם אני רושם בארצות הברית, אני צריך זאת.
אם אני רושם... מה זה?
פר מדינה בארצות הברית?
בארצות הברית אתה יכול להגיש את זה דרך ה-USPTO, ואז יש לך בעצם מדינה שם. יש גם, אתה יכול לחפש במה, אם נגיד אתה הולך לפעול בארצות הברית, אז תכנס למאגר של ה-USPTO, תחפש שם את השם או שאתה רוצה להשתמש בו. ומה שחשוב לזכור שזה גם... גם זה לא רק השם הספציפי הזה, אלא גם יכול להיות משהו שדומה,
כן.
אולי, או מטעה, או זה שיכול לחתום את הרישום.
החשש הוורדית הוא בעצם, למה עשו את זה? החשש הוא שאני עכשיו היה. יבוא, כן, אתה נכון, הציבור, נכון, שאני יבוא לאפל,
נכון.
ואם מישהו אחר משתמש בלוגו של אפל ומוכר משהו דומה, ואני חושב שזה אפל.
בדיוק. אוקיי. שהציבור, נכון, שהציבור לא יתאה לחשוב שאני בעצם זה חברה אחרת, שהוא כן. חיפש. אז לעשות חיפוש במדינות האלה, לבדוק את הדומיין, כן? לבדוק אם יש את הדומיין הזה פנוי. ודבר נוסף זה, אם אתם רוצים ללכת על ה-safe side, הצד הכי בטוח הוא, תמציאו שם כמה שיותר דמיוני. ככל שתמציאו שם יותר דמיוני, יהיה לכם יותר קל להגן עליו.
שרבוט של שתי מילים.
שרבוט של לא רק שני מילים. נגיד. אתם יודעים שהורים שבמבצעים צבאיים, הרי יש איזה מערכת שלוקחת כאילו מילים משני מאגרים, כן? ופשוט מחברת אותם, כן? צוק איתן, נגיד. או זה כאילו, לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל זה מה ששמעת.
רעיונות ליזמים, לשגמי שמות, בפרק הבא.
זהו, אז כן, אז זה עניין. ונקודה נוספת חשובה זה, תזכרו לא לבחור שם שמתאר את המוצר שלכם, את הסחורות, את השירותים שלכם, כי אז הוא יהיה קשה עד כמעט בלתי אפשרי להגנה.
אוקיי, שזה דרך אגב, אוקיי, כי זו שאלה, אני אומר עכשיו...
לא לעשות את זה.
לא לעשות את זה, אוקיי, משפטי. אבל שהולכים לעולם הפרודקט, ואומרים, רגע, אני רוצה לפי השם
להגיד מה אתה עושה. אתה לא תוכל להגן עליו, אבל. כן, אבל לא תוכל להגן על המותג.
הבנתי.
יש הבדל בין המותג למוצר בסופו של דבר.
נכון, יש לי שאלה פה אליכם. אם אני עכשיו בחרתי שם שהוא לא, הוא באמת, ראיתי שהוא בסדר. אני יכול לרשום אותו בכל מקום, בדקתי, אני צריך להגן עליו אחרי זה, או שהוא מקבל הגנה, ברגע שאני רושם אותו, אני כבר מקבל הגנה...
עדיף שתהיה לך הגנה רישומית. ברור שיותר קשה להוכיח הגנה מכוח השימוש שלך במותג. בעמותה. ברגע שיש לך הגנה רשומית, זה עולה יותר קל.
אני צריך לשלם כסף אם אני עכשיו רוצה להעלות את השם
לרשום אותו כסף המסחר. אגרות זה הסכום נגיד הכי נמוך במקרה ותעשה את זה לבד, אבל גם צריך לדעת לעשות את זה נכון, כן?
אז מה שבונים קייס ומעלים את זה ואומרים מה המותג עושה ולמה עושה.
בשלב הראשון אתה מגיש את השם כבקשה בעצם לרשום אותו כטריידמרק, עם פירוט, זה נקרא פרטה, עם בעצם למעשה פירוט של הסחורות או השירותים שבמסגרת השם. כי הרי אמרנו לפני כמה דקות שההגנה היא לא על כל השם ועל כל הדברים בעולם, כן? אלא על מה שאתה מגדיר כסחורות או שירותים תחת אותו שם.
כן, אוקיי, זאת אומרת אם מישהו אחר לוקח את השם הזה ואומר אני מוכר אוניות,
נכון.
אז זה יכול להיות שזה...
הנה, בואו אני אתן לכם דוגמה די... שתמחיש לכם את זה בצורה טובה. יש את גולף חנות בגדים, נכון?
אוקיי.
הרשת בגדים ויש גם גולף מכוניות. נכון. הרי אין סיכוי שמישהו יתבלבל ויחשוב שגולף המכוניות זה גם גולף החנות בגדים.
כן, גולף זה דגם של מכוניות, זה בפולקסווגן, נכון?
לא מבינה כזאת מוכרת, אבל אני יודעת שיש גול, נכון? אז אף אחד לא יתבלבל ועכשיו שזה עוד כמותג.
יש גם את המשחק, לא נשכח.
כן, נכון.
בדיוק. כן, אבל זה לא מותג.
כן.
זה משחק ש...
מעניין.
מאוד מעניין.
לא יודעת, לי נראה משערים רצח, אבל...
אני זכיתי ב-2002, זכיתי בפרס של אגב מייקרוסופט, זו תוכנה שעשינו, זה היה בטכנולוגיה מתקדמת, כן, תוכנה אבל המשטרה שפיתחנו, והזמינו אותי לשחק גולף, אז פעם היחידה ששחקתי.
לא יודעת, לך נשמע איתי וזקן.
לא, כל מה שאיתי זה לא טוב, מה, יכולים לבוא לשחק.
אני
צריכה
קצת יותר עם אנדרנלין, כן, אני בן אדם של יותר
אנדרנלין. ראינו. מרגישים גם.
אז אוקיי, אז זה סופר מעניין, והבנו איך אפשר לבדוק את זה. יש לזה, אוקיי, את ממליצה על העיתוי בעצם, חושב על זה, כמו שאנחנו קוראים לזה סטארט-אפ במגירה, אנחנו רק חושב על השם, ללכת באותו יום בערב, לבדוק, באתרים, לפחות בדיקה בסיסית, ואתה זה כמובן להיעזר.
לפני שמתחילים להוציא את המותג החוצה, כן, הרי בהתחלה אתה מפתח אולי או מגשש באפלה, אין לך עדיין שם של מותג, אבל ברגע שאתה מתחיל כבר ליצור מוניטין, לצאת החוצה עם, עם המוצר שלך, כן, ויש לך כבר מותג למיזם, אז זה הזמן, כן? חבל לבנות מוניטין סביב משהו שבסוף אתה לא יכול לעשות בו שימוש.
אבל אולי נראה לי שאולי זה כן טעות שלפעמים עושים, שחושבים שמספיק שהדומיין, שקונים דומיין זה גם הסימן, וזה לא נכון.
לא, אז בגלל זה אמרנו כמה צעדים שצריך לעשות כדי לבדוק את זה מלכתחילה.
אוקיי, אז אנחנו נעבור לנקודה הבאה, שהיא נקודה ש... איך אומרים? כל יזם כנראה נתקל בה, חלק מהאנשים מצליחים להתמודד איתה יותר טוב וחלק פחות טוב, אבל הוא בעצם תנאי שימוש במדיניות פרטיות, אוקיי? לא מעט יזמים בתחילת הדרך פשוט נאבקים בנושא הזה, או פשוט מעתיקים מאתר שעושה משהו דומה למה שהם עושים, משנים שמות וזורקים את זה ממשיכים הלאה. מה את אומרת עלינו על ה... נתחיל לשמוע את הדעה.
אוקיי, אז ככה, אז באמת הנושא של התנאי שימוש במדיניות פרטיות זה נראה הרבה פעמים ליזמים כמו שנמצא שם באפור למטה באתר או שאף אחד לא מתייחס את זה וקורא את זה בכלל. ובאמת בהקשר הזה, עוד לפני שנדבר על התוכן, זה באמת גם איך אני עושה את זה תכלס אפקטיבי, כן? כי בואו נחשוב על זה, נגיד תנאי השימוש, זה בעצם כמו ההסכם שלי יש כיזמת, כבעלים של אתר למשתמשים שלי, אוקיי? אז אני צריכה לקבל מהם הסכמה אקטיבית, אוקיי? כלומר, אם אפשר לא נגיד לדרוש סימון אקטיבי של מעין צ'קבוקס כזה, על זה שבאמת קראתי את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר. מדיניות הפרטיות היא בעצם צריכה באמת לעמוד בכללים של איזה מידע מותר לי לאסוף על המשתמשים, איך אני שומר אותו, איך אני מיידע את המשתמש על איזה מידע אני אוסף עליו ומקבל את ההסכמה שלו. הנושא הזה של פרטיות הוא נושא סופר רגיש. עכשיו הדברים של תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זה בדרך כלל משהו שבאמת נראה ליזמים גם נורא כללי כזה, אבל צריך להבין שזה בסוף צריך לעלות בקנה אחד עם תכלס אחד, המאפיינים של האתר שלכם ושל או האפליקציה, כן, של המערכת שלכם, ובעצם באמת להיות בקו אחד עם השימושים שאתם אשכרה מאפשרים וגם המידע שאתם אוספים על המשתמשים. לכן אחד, העתקה של תנאי שימוש או מדיניות פרטיות, אם היא לא מתאימה למאפייני המוצר שלכם, אז זאת אחת הבעיה, בטח ובטח בכל מה שקשור לפרטיות. בכל מה שקשור לתנאי שימוש, צריך להבין שזה גם צריך לכלול התייחסות הרבה פעמים, מאוד תלוי מה, אבל נגיד, הרבה חוקים של הגנת הצרכן, ואם זה נופל בגדר חוזה אחיד, כן או לא, כל מיני דברים שחוקים שצריך להתייחס אליו. דבר שני, צריך להבין שברגע שאתם מעתיקים תנאי שימוש או מדיניות פרטיות, או חלקים מהם אפילו, גם אם אתם עושים איזה מיקס מכל מיני אתרים, זה מהווה הפרה של קניין רוחני, של זכויות יוצרים של בעלי האתר, ויכולים לתבוע אתכם על זה, וחבל, אני לצערי מכירה מקרה של עורך הדין שעשתה את זה, עבור הלקוחות שלה, והלקוחות שלה חטפו תביעה על זה, וזה לא נעים בכלל.
לא, זה ברור, זה לפחות אתה פונה לעורך דין וגם הוא עושה...
זה מביך, כן.
אני יכול להגיד משהו על הנושא הזה של תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, אוקיי, מהזווית שלי.
אני חייך לפני או לא?
לא, זה... אני יכול להגיד את זה ככה, זה יהיה קצת מוחלט, ואז אנשים, דברים מוחלטים זה דברים לא טובים להגיד, אבל זה, אף אחד לא קורה את זה עד שקורה משהו, אוקיי? וכשקורה משהו, החשיפה יכולה להיות אינסופית פה, mm-hmm. אוקיי? אם זה מדיניות פרטיות, אם זה חוקים של, שיש היום עם איזה GDPR, ואם זה חוקים של נפגעתי ואילו תוכן כזה וכזה, ו... וזה פשוט יכול להיות קטסטרופה. עכשיו השאלה שלי היא לייך היא כזו. היזמים שלנו, כמו שאמרתי, הם יזמים, אוקיי? הם יכולים לכתוב בשפה שלהם, לא להעתיק, באנגלית, אנגלית עילגת או אנגלית בסיסית, או בשפה שלהם, איך הם רואים את המדיניות פרטיות, זה תופס?
הם צריכים להכיר את הכללים שמאחורי מדיניות פרטיות, למשל, איזה מידע מותר לי לאסוף, מה הזכויות של המשתמש ביחס למידע הפרטי שלו, איך אני מאבטח אותו, מה מותר לי, מה אסור לי. וזה אגב, דיברנו בסוף התוכנית הקודמת, באמת על תוכנית השריון המשפטי, אז שם אני גם מלמדת את הדברים האלה. בעצם כדי לתת ליזם את הכלים האלה, איך אני צריך להתייחס לפרטיות המשתמשים שלי.
מדהים, אוקיי.
אז אם נעבור לנושא, בוא נבחר איזה נושא ככה מעניין שיש לנו ברשימה שלך, ורדית.
אני דווקא הייתי רוצה לדבר על כמה דברים. על אחד, על הנושא של NDA, אוקיי? NDA, גם אנשים פונים אליי, אנשים חברים, אומרים לי, תקשיב, יש לי רעיון, אבל בוא תחתום על NDA. אחד, אני לא חותם על NDA, אוקיי? אני לא יודע אם זה רעיון אתה בא, אם מה אני...
לא רק אתה, הרבה...
ולך תדע עכשיו בעתיד מה יקרה. אבל כשאתה בא לפגוש משקיעים, יש משקיעים שאתה יכול לפגוש אותם, או אנשים, אוקיי, אני הולך למשקיעים, אבל כי משקיעים הם אנשים שהם בדרך כלל נמצאים ב-advisory board של חברות גדולות ונמצאים בזה, ואתה לפעמים חושף בפניהם רעיון שיכול להיות שהוא מתחרר בחברה שהם נותנים ל-advisory board, יש חובת השיתוף מידע היא שם.
רגע,
לא הסתרנו. אבל בוא נגיד לשלום, נציג אותו.
כן, גם. איך קוראים?
צ'יפו פה איתנו.
צ'יפו. אז צ'יפו איתנו. אבל יש פה את הקטע של מה אני עושה? אני עכשיו בא לפגישת... בניתי צוות, חשבתי על המותג ועשיתי את כל הדברים. אני בא בסוף לשבת עם משקיע, שהוא... אני יודע שהוא ב-advisory board של חברה שאני יכול להיות מתחרה שלה.
אוקיי.
אבל הוא משקיע מדהים, מה אני עושה?
וואו, יש פה באמת עניין שלם סביב הנושא הזה, שגם זה נושא מאוד רגיש ליזמים. יזמים מצד אחד פוחדים לדבר על הרעיון שלהם, וזו טעות בעיניי, כי בסוף אנחנו רוצים לשמוע מה השוק חושב על המוצר שלנו,
כן.
איך הוא מגיב אליו,
נכון.
ויותר מה קהל היעד שלנו חושב על זה, וגם האנשים מהתעשייה שמבינים עניין בעצם בתחום שלנו חושבים על המוצר, וזה סופר סופר קריטי, כי אתה תשב רק אתה בבונקר כל היום עם הרעיון שלך, שום דבר לא יקרה.
כן.
אז לקבל פידבק על הסביבה זה סופר חשוב. עכשיו, תראה, אם אתה, בוא נדבר שנייה על זה שיזמים פוחדים שיגנבו להם את הרעיון. סליחה על הביטוי, אבל זה בולשיט. כי כמו שאנחנו יודעים, לרעיונות יש והרבה לכולם כל הזמן. וכנראה שהרעיון שיזם חשב עליו, חשבו עליו עוד לפניו הרבה קודם. איפה כן החוכמה הגדולה? היא בהוצאה לפועל של הרעיון, mm-hmm. ביישום שלו, בבידול, באשכרה לגרום לזה לקרות. Mm-hmm. צוקרברג גנב את הרעיון מהתאומים ושילם להם 65 מיליון דולר על על על
צריך לשמש בלכאורה או שאפשר להגיד את זה? שגנב.
לכאורה, כי באמת הוא אמר דבר נכון, ושאם פייסבוק באמת הייתה שלם, אז הם היו גורמים לפייסבוק לקרות, ועובדה שהם לא גרמו לזה לקרות. אז מה שהכי חשוב זה באמת העניין של איך אתה מוציא לפייסבוק.
כן, אבל אני דווקא לוקח את זה למקום, כמו שאמרתי, עם המשקיע.
כן, תכף נדבר על העניין הזה עם המשקיע, כי יזמים קצת חיים בסרט סביב העניין הזה.
אהבתי את עכשיו את השיח, זה נהיה מעניין.
אז תראו, אל תפנו, בוא נגיד, קודם כל אתה הרי יודע לאיזה משקיע אתה פונה. אם אתה בוחר לפנות למשקיע שנמצא באדוויזורי בורד של חברה מתחרה, לא בטוח שזה נכון לפנות אליו, אתה צריך להכיר את המשקיע ובאיזה חברות אוהב להשקיע ומה מעניין אותו. אבל נניח, ואתה יודע מה, החלטת לפנות למשקיע הזה בכל זאת.
אוקיי.
אל תפנו, באופן אחד משנה אני אומרת את זה, אל תפנו למשקיעים עם NDAs. אתם תראו מגוחך. לא לעשות את זה, הם לא יחתמו לכם על זה בחיים. למה? בדיוק מהסיבה הזאת הם רואים מאות אם לא אלפים של סטארט-אפים בשנה, והם כמוכם כנראה ראו הרבה קודם, הם לא רוצים שזה יכבול אותם אל מול חברות אחרות. זה דבר אחד, אז לא לעשות את זה. איך כן אבל לנהוג? גם פה אנחנו מדברים על לאזן בין הצורך, כן, לבוא ולספר את הסיפור שלנו, כן, את הרעיון, את הסיפור, מבלי לחשוף את הסיקרט סוס של המיזם. שמרו את הסיקרט סוס לעצמכם עד השלב שבו אתם באמת יהיו חייבים לחשוף אותו, ואז זה נעשה כבר בקונסטלציה אחרת לגמרי. אבל אל תחששו לדבר על הסיפור שלכם, ההפך, תקבלו כמה שיותר פידבקים מהסביבה, בעוד את המרכיב הסודי תשמרו לעצמכם.
אז יש פה גם היבט משפטי, אבל גם היבט, לא יודע, של קצת חוכמה ואיך לעשות. אני פעם פנה אליי מישהו שלא יודע, היה לו מכשיר מסוים, והוא פנה לחברה מתחרה סוג של, ואז לפי הסיפור שלו, החברה בעצם פיתחה את המוצר של זה.
כן, הבעיה, אז בגלל זה אמרתי, אחד, זה החוכמה הגדולה היא בהוצאה לפועל של הרעיון וביישום שלו ובבידול שלו. הדבר השני שכמובן צריך לעשות שימוש מושכל ב-NDA. מצד אחד, להבין למי לפנות אליו ולמי לא, למי זה נכון ולמי לא. דבר שלישי זה להבין אל תיתנו לו יותר מדי ערך, כי NDA קשה לאכוף אותו. אם מישהו בסוף יפר את הסודיות שהוא חתם עליו, יהיה קשה לאכוף את זה. תצטרך להוציא המון המון משאבים על הליכים משפטיים, וכדי להראות שנגרמו לך נזקים כתוצאה מזה שהוא הפר את הסודיות, וכמו שאנחנו יודעים, לסטארט-אפים בתחילת הדרך אין את המשאבים האלה, וזה משהו שהם לא יכולים להתמודד איתו. אז לא להסתמך יותר מדי על ה-NDA. ה-NDA בעיניי הוא יותר כלי הרתעתי, כן? כי מישהו, מה לעשות, פסיכולוגית, כשהוא חותם על הסכם סודיות, הוא חושב פעמיים לפני שהוא מפר אותה. אז זהו, אז זה העניין. לא לבנות על זה.
יש לי פה, אני חושב, נקודה אחרונה, שאני רואה, לפחות אולי מהצד שלי, שהיא שר הפודקאסטים אפשר לעשות עליה, אבל דווקא הייתי רוצה את הסוויט ספוט שלך, מה את חושבת על הנושא הזה? מגייסים כסף מכל מי שמוכן לשלם. זו הנקודה שיש פה, שעומדת מנגד עיניים. עכשיו, אני מתייחס לזה דווקא במובן המשפטי, אוקיי? לא במובן היזמי. במובן היזמי ברור לכולם שצריך בשלבים מסוימים, אוקיי? זה לא נכון לכל סטארט-אפ, אלא אם כן גם אתה יודע מה אתה עושה. להביא את האנשים שיש להם value, ויכולים לפתוח דלתות, ואתה רוצה כסף שיש לו ערך יותר, אבל לפעמים כסף זה כסף. מה הפחדים? אם נגיד גייסתי כסף ממישהו שהוא לא מכיר את העולם שלי, אבל הוא מוכן לשלם, יכול להיות, אני אומר דברים שיש לי ככה בראש, יכול להיות שאני צריך לספר לו, או בחוזה שלי, אני צריך יותר לשים סעיפים שמסבירים לו על העולם שלי, כי הוא הגיע מעולם לא יודע, מעולם נדלן או כמונאות, ואני בעולם ההייטק, ואני בונה מוצר שהוא סופטוור, צריך להסביר לו בחוזה, לרדת לסוף דעתו, כדי שיבין את ההשלכות של בניית חברת הייטק, שלב הפיתוח, שלב ההכנסות, העובדים שיש להם ערך גדול מאוד, שלב ה-IP ודברים כאלה שאולי הוא לא מכיר בתחומים אחרים.
אז אמר תלוי באמת באיזה שלב אתה מגייס, כמה אתה מגייס, מה הדרישות מצד אותו משקיע. בדרך כלל נגיד אם זה באמת משקיעים שהם במחאות לא חכמים, אז יכול להיות שהם...
לא המשקיעים, לא חכמים, הכסף.
הכסף, כן, זה לא... כן,
אולי אדם בן אדם.
לא, אין דבר כזה בן אדם שהוא לא חכם.
כן, לא יודעת לך מה הכוונה. כן, הכסף הולכה. אז יכול מאוד להיות שזה יהיה במצב טוב. כך כסף תביא מניות, נגיד.
כן.
וברור שיש קצת יותר בעייתיות ולהכניס, אגב זה בכל תחום, מישהו שזה לא התחום שלו והוא לא מבין איך הדברים האלה עובדים. ואז צריך להכניס אותו שנייה לזון הזה.
בחוזה או לדבר את השיחה חברית? בחוזה להכניס סעיפים שמסבירים
עולם מה אני לא דברים בתוך חוזה, אבל מה שלי חשוב שיזמים יבינו, הרי אנחנו יודעים כך, אנחנו רוצים להשיג כסף בהתחלה, כן? כדי לממן את הפעילות. וכן חשוב להבין שבסוף המשקיעים שלך זה אנשים שיהיו איתך ל-forever. הם יהיו איתך לתמיד, ולכן חשוב גם לבחור את האנשים שאתה גם מתחבר אליהם ברמה אישית, כי בסוף אתה צריך לדווח להם, אתה צריך לתת להם דין חשבון, אתה צריך...
גם הם יבחרו אותך.
והם יסתכלו גם עליך, ו...
אם זה כסף חכם, זה הנקודה. אם זה כסף חכם, הוא יבחר אותך, אם זה מישהו שהוא...
אבל אם זה מישהו שהוא כסף חכם, הוא עדיין יכול להסתכל עליך, כאילו מנקודות מבט שכאילו הן לא באמת נכונות, ואז אתה מבין?
אבל גם אם הוא יביא לך כסף, הוא לא משקיע. הכסף הוא לא חכם, הוא עדיין כנראה השקיע בך, כי הוא לא מכיר את התחום שלך.
כן.
אז הוא כנראה בחר בך. Okay. תמיד יש פה בחירה, לדעתי הבחירה היא הדדית חייבת להיות. יכול להיות שאתה בוחר בו כי אתה צריך את הכסף, אבל עדיין זו בחירה. ואתה יודע שאתה צריך להתמודד עם כל שאר הדברים, וזה פודקאסט. זה נושא אחר לגמרי, אבל אני מתחבר למה שאתה אומרת, שצריך לשים לב מה עושים בנקודות האלה.
ותכלס מה עושים? פשוט שיהיה רשום בחוזה סעיפים מסוימים או...
אז זה מאוד מאוד, תראו, עולם ההשקעות הוא באמת עולם מאוד מאוד רחב עם קשת מאוד רחבה של אפשרויות, וזה מאוד תלוי סיטואציה, אבל אני אומרת כאילו בהתחלה אנחנו באים ורוצים, חייבים כסף ורוצים, אז כל אחד שיהיה מוכן לשים לנו כסף, אז יאללה, בוא ניקח, אבל... ושוכחים שנייה שאנשים ששמים לנו כסף הם איתנו בלונג רן בחברה, כן?
זה שותף.
וצריך להבין את זה ולראות שהבן אדם הזה מתאים לנו גם ברמה האישית. נכון, אנחנו לא מתחתנים איתו, אבל הוא יהיה שם בקאפ טייבול שלנו כנראה לתמיד. אז צריך להבין את זה.
אוקיי, אני דווקא כן רוצה להתייחס, אם כבר דיברנו על גיוסים, האמת שזה... נקודה שרשמת, מתקשר עם פיינדר, בלי משהו, בלי חוזה רשמי או משהו כזה, זה נראה לי, שוב, היה נראה לי לא הגיוני לעשות את זה, אבל כנראה אם זה רשום ברשימה, אז זה טעויות שאנשים עושים, בעצם פונים למישהו שיחפש להם משקיע, בלי שיהיה משהו מוסדר איתו.
כן, ומעבר לזה, יכול להיות שזה יהיה משהו מוסדר, נגיד אם יוציאו מייל. מה זה פיינדר? הפיינדר הוא מתווך עסקי, הוא מישהו שיש לו קשרים בתחום שלנו, ואנחנו רוצים שהוא יעזור לנו להשיג, או אם זה משקיעים, או אם זה לקוחות. למה בהתחלה, כשאנחנו סטארט-אפ מתחיל, או עדיין לא, אין לנו עדיין דריסת רגל בתעשייה, אז עוד לא מכירים אותנו. נכון? אז זה בסדר ולגיטימי להשתמש בעזרה של אנשים שיכולים להצעיד את ה... לחסוך לנו 10 צעדים,
כן.
עד שנגיע לגורמים הרלוונטיים, כן? ובחיבור אחד עם כל זה. עכשיו יש כל מיני, צריך גם לדעת עם מי, להתקשר, באמת תדאגו לעשות את זה בצורה רצינית, כן. עכשיו מה, איך יזם רואה בעצם את ההתקשרות? הוא אומר, אוקיי, תסדר לי משקיע או לקוח, לא משנה. יכול להיות גם אגב בשלבים יותר מאוחרים, שכבר יש לי מוצר ואני רוצה לאתר לקוחות, נגיד בחול או יש לי לקוחות שיש להם כבר מוצר מדהים, אבל הם עדיין פועלים רק בשוק המקומי, והם צריכים מישהו שיעזור להם להתפרס לשווקים חדשים. אז וואלה, הנה, עכשיו נסגרה עסקה עם מישהו שככה תפר עסקאות בקנדה ובארצות הברית, וזה בסדר, אם מישהו יכול לעזור לי, למה לא? אוקיי, אבל איך בדרך כלל יזמים רואים את זה? בוא תחבר לי משקיעה סלש לקוח, קבל איקס אחוז, נגיד 5% מהעסקה. צריך להבין שיש פה קצת עוד אלמנטים נוספים שראוי לקחת בחשבון ונשים עליהם קצת שנייה את הספוטלייט. אחד הדברים נגיד שחשוב לזכור זה לכמה זמן הפיינדר מקבל את העמלה שלו. בוא נגיד שהפיינדר סידר לי לקוח והלקוח הזה עשה איתי 3 עסקאות ב-5 שנים הקרובות. האם הפיינדר זכאי לעסקה הראשונה, עמלה בגין העסקה הראשונה, או על כל העמלות שאי פעם בכל החיים אותו לקוח יעשה איתי.
כן.
כן? צריך כאילו להבין על מה הוא מקבל, בסדר? הדבר נוסף זה גם לכמה זמן, בואו נניח שהפיינדר סידר למישהו עכשיו והעסקה לא הבשילה, בסדר? הכיר לי איזשהו משקיע לדוגמה, ואת המשקיע הזה עדיין נגיד הסטארט-אפ היה צעיר וזה עדיין לא היה רלוונטי עבורו, וכעבור 5 שנים פגשתי את המשקיע הזה בכנס, היי מעניינים, מה קורה, איך גדלת, איך התפתחת, וואלה מעניין עכשיו. נכון? רגע, אבל הפיינדר יגיד, רגע, אבל
אני עשיתי את הקישור.
בדיוק, אתה הכרת אותי, אתה הכרת אותו בזכותי, נכון? אז הוא זכאי, לא זכאי, אז מצד אחד יבוא הפיינדר ויגיד, רגע, אבל אני הכרתי לך אותו. מצד שני יגיד, אבל תקשיב, כבר חלף כל כך הרבה זמן, שכבר, יש לי כבר דריסת רגל בתעשייה, כבר מכירים אותי בזכות עצמי, בדיוק. אין מה שנקרא קשר סיבתי בין ההיכרות שלך לאותו משקיע, הייתי מכיר אותו כך. אז תמיד אני ממליצה לתחום את זה בזמן, גם בתקופת ההתקשרות עם הפיינדר וגם מה שנקרא תקופת זנב. מה זה תקופת זנב? זה נניח חתמתי עם הפיינדר לשנה או לשנתיים, אז כדי באמת גם לצאת פיירית איתו, אז נניח כל עסקה שתיסגר במהלך השנתיים של אחרי, בתקופת הזנב, אחרי התקשרות, הפיינדר יהיה זכאי. למה? כדי גם, נניח עכשיו הפיינדר הכיר לי חודש לפני תום השנתיים של התקופה שלנו, והעסקה הבשילה רק כעבור 8 חודשים. אז מה, הוא לא יהיה זכאי למה שלו? זה לא פייר, נכון?
נכון.
זהו. אז דברים נוספים שחשוב לזכור זה נגיד, אם ההכנסה מתקבלת בשלבים, כן? יכול להיות שיש לי, נניח, הכנסה מהעסקה, בין אם זה משקיע או בין אם זה אפילו לקוח, שם רואים את זה יותר, שהיא פרוסה על פני זמן, אז מן הסתם.
סאבסקריפשן.
או אחת לשנה, חצי שנה.
כן,
כן. פה דיברנו על זה בנקודה הקודמת, בדיוק, אם זו עסקה מתמשכת, יש הבדל בין עסקה מתמשכת, שזה נגיד לקוח שממשיך איתי עכשיו 10 שנים. 20 שנה קדימה, בסדר? עד מתי הפיינדר זכאי? אם כל החיים הוא יהיה זכאי? זה דיברנו קודם, נכון? להגביל, לתחום את זה בזמן, וגם האם זה על העסקה הראשונה שהוא מסדר לי, או האם זה נגיד על רצף עסקאות וכמה, ועד מתי זה ממשיך. לשים איזושהי תקרה. אבל פה אני מדברת על, נגיד, בעסקה הספציפית הזאת, נגיד, יש סכום, סתם לא יודעת מה, 1,000,000 שקל, שמתקבלת ב4 פעימות. אז גם שהעמלה של הפיינדר תתקבל באופן יחסי באותן פעימות,
okay.
בסדר?
למקרה שזה קורה, למקרה שזה לא קורה בסוף.
שאני לא אצטרך לשלם
איזה.
הסכום, בדרך כלל, בדרך משהו נאום, כמובן שזו הסכמה מסחרית, אבל מה שבדרך כלל נאום זה בין 2-5%, שימו לב שזה יהיה לא מההכנסה מאותה עסקה, אלא באמת מהרווחים, כי יהיו לנו הרי הוצאות על העסקה, הוצאות עורך דין, הוצאות זה, הוצאות זה.
זה גם כן נקודה מעניינת לשים
לב. כן, אז שימו לב שזה מהכנסות, ולא ממליצה לתת אופציות, כל מיני דברים כאלה.
לא לקבול את עצמך על דברים האלה.
אופציות? לא ממצא, ובטח 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 לא תן בלעדיות. כבר שמעתי גם מקרה כזה, זה ממש לא.
אוקיי.
מעניין.
מעניין מאוד.
אז אני ככה, אם אני לוקח רגע מההסתכלות שלנו, וכמו שאמרת, יזם מתחיל, יש לו את הרעיון במגירה, מתחיל להוציא אותו, ולרוב אנחנו רוצים קדימה קדימה. יש הרבה מאוד נקודות פה שוורדית ציינה ועברה, ולא נכנס באמת עמוק לכל אחד, אבל כן להתחיל לחשוב ולהתייעץ, וכמובן שצריך גם לשלם בצורה כזו או אחרת, צריך לנהל את התהליך המשפטי הזה, ולא להגיד אוקיי, אנחנו נסתדר. אז זה...
תראו, אני אגיד לכם, בואו שנייה רגע נדבר על העניין הזה. יזמים אומרים בתחילת הדרך, ואני יכולה להגיד אולי באיזשהו מקום בצדק, רגע, אבל המיזם שלי עוד לא...
עוד לא
הוכח. כן, למה שאני אשקיע כסף עכשיו לטפל בכל הדברים האלה? אז ברגע שאתה מבין מה זה יכול לגרום לך בדיעבד, אז אתה מבין את הערך שלו, אז אתה מבין גם למה אתה צריך לדאוג לזה בזמן. עכשיו אני אומרת לכם, כאילו, כי אם אני חושבת על עצמי כפרסונה, שאני יודעת שזה לא קל להוציא סכומים גדולים על לדאוג לעצמך, לחסות את עצמך ברמה המשפטית, וגם אם אתה הולך לקבל שירות בסדרי גודל של כאלה שדוחים לך את התשלום, ואז עוד לוקחים לך עוד איזה מניות בחברה, וחבל, כי ליזמים בתחילת הדרך אין הרבה עבודה משפטית. יש דברים מאוד ספציפיים, וחבל אחר כך לקבל חשבון עכשיו של עשרות אלפי שקלים על חיובים כספיים, אתה צריך דברים נקודתיים. ולכן, הכי חשוב בעיניי, אני רואה תמיד יזמים, רואה את זה כך בעצם, אצל כל אחד מאיתנו, יש לנו את ה... doing zone, אנחנו כל הזמן מרוכזים בסביבת העשייה שלנו, ובאמת יש לנו 1001 דברים על הראש לכל אחד מאיתנו, אבל אני רואה חשיבות קריטית גם למה שנקרא ל-learning zone שלנו, ובעצם לאזור הלמידה של דברים שיש להם השלכה משמעותית וקריטית על המיזם שלנו. ופה בעיניי נמדדים יזמים רציניים.
כן.
שלוקחים אחריות על המיזם שלהם, כי כמו שאמרנו קודם, להימנע מלגרום למיזם שלך ליפול בגלל legal stuff, זה באחריות מלאה שלך, לא יהיה לך תלונות אחר כך לאף אחד אחר. אז מתוך ההבנה הזאת, עכשיו תראו גם לעשות שימוש בכל מיני מחוללי הסכמים, שהם לא בהכרח אתה יודע שהם מתאימים לסיטואציות, הנסיבות שלך, מבלי להבין את תהליכי החשיבה שאתה צריך, בשביל, כדי כן לקבל את ההבנה של הסביבה העסקית והמשפטית סביב הנושא הזה, זה בעיה, כי אז יזמים חותמים על מסמך, כאילו הם חותמים על מסמך בסינית, בלי להבין מה כתוב שם. ולכן באמת לקחתי על עצמי את המשימה הזאת, להנגיש את הידע המשפטי ואת הכלים, לא רק ידע, אלא ממש כלים אמיתיים, ליזמים בתחילת הדרך שיאפשרו להם גם להגן על עצמם ולחסות את עצמם ולפעול מתוך מקום של ביטחון. וזאת גם הסיבה שבניתי באמת את תוכנית השריון המשפטי.
אם אני כאילו מסכם את הנושאים האלה, כי אריאל ואני דיברנו על זה לא מעט, על הנושאים הזה שבעצם יזמים יש להם חלומות במגירה או רעיונות במגירה, לפעמים חלקם יכולים להיות מטורפים, ובאמת כמו שאמרת, הרצאה לפועל, כל המסביב זה מה שבעצם קובע, אבל יכול להיות להם מספר רעיונות, וכל פעם להוציא המון המון כסף לנושא המשפטי זה קשה להם, כמו שאמרתם, הם חושבים הדבר קודם כל נוכיח שיש פה משהו ואז נתעסק בזה, אבל יש דברים מינימליים שאתה יכול לעשות באפורט מאוד מאוד נמוך, בין אם לעשות את זה לבד אבל לשים לב, לבין ליצור קשר איתך או עם אנשים באזור או זה, שהם יודעים לכוון אותך אמיתי ולא לקחת לך המון המון כסף ולגרום לך
להגיש. אז זאת בדיוק הסיבה שיצרתי את התוכנית הייחודית הזאת, כדי לאפשר ליזמים מצד אחד לפעול ממקום של ביטחון ולאפשר לעצמם לקבל את ההגנה המשפטית שהם צריכים ואת החומרים המשפטיים שהם צריכים בתחילת הדרך, מבלי להוציא המון המון כסף על שירות משפטי. ועל באמת עורך דין שעכשיו יגבה כמה אלפי שקלים על כל מסמך כזה, כי אני יודעת כמה זה יכול לחוב בכיס. וגם אם זה בדחייה של התשלומים, אז צריך להבין שמתישהו צריך לפרוע את הצ'ק. וכשמחייבים איזשהו, אני יודעת איך זה, כי הייתי במערכות כאלה, עבדתי בין המשרדים הגדולים בארץ, ואני יודעת גם איך זה עובד, כאילו בסוף אתה קצת, הפרסומה של היזם שהבן אדם קצת הולכת לאיבוד.
נכון.
ולכן בסוף לקבל חשבונית של כמה עשרות אלפי דולרים על מה שזה, זה לא נעים, ואין לזה גם שום הצדקה.
נכון.
מעניין.
מעניין מאוד.
יצאנו גם נראה לי עם הרבה ערך, הרבה...
האמת שזה... מסדר,
כן.
זה נקרא הרעיון המסדר, אני חושב, לסדר את הדברים האלה ועל מה נשים לב.
זהו, אז אם הם באמת מקשיבים לנו יזמים שהם בשלבים האלה שהם, קודם כל אני עובדת רק עם יזמים שהם רציניים, שהם אחראים, שמבינים את החשיבות של הדברים האלו למיזם שלהם, ומצד שני אני באמת מבינה ללבכם שזה יכול להיות קצת כואב בכיס, אז באמת בניתי את הפתרון הזה של השריון המשפטי של התוכנית הזאת שמאפשרת לכם באמת לקבל את ההגנה הזאת. מי שזה רלוונטי לו, אז כמובן אשמח לתת לו פרטים נוספים.
מעולה. אז אמרתי זה גם בפרק קודם, אני נרשה גם לוורדית, איך יוצרים איתך קשר?
אז אפשר בכמה אמצעים, אפשר במייל, זה ורדית, V-A-R-D-I-T, שטרודל לגלי, L-E-G-A-L-I, מקף אמצעי L-A-W.co.il, אפשר בטלפון, 0525-365-709, ומליצה לכם לעקוב גם אחרי דף הפייסבוק שלי, יש שם תכנים סופר מעניינים ומונגשים, נכון
אריאל, okay.
אתה...
אני עוקב,
וגם...
בסדר גמור, אחלה, אז זה היה מאוד כיף, מעניין.
תודה לכם על האירוח, היה ממש כיף.
ולא נשכח את צ'יפו גם, נכון?
כן, גם
צ'יפו. רק רק פעם אחת במשך שלוש שעות, אחלה. תודה רבה לכולם.
תודה לכם שהוא כלב נשיא.
סיימנו את ה...
כן, נראה לי ש...
ברקים ו...
ואנחנו נמשיך הלאה.
נמשיך, ביי.
ביי לכולם.
ביי, אחלה יום.
This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.